יש בחיים, אנחנו כמובן בנפש הפרשה לפרשת בעלותך, אנחנו מנסים ללכת בעקבות אדמו"ר הזקן שציווה עלינו ללכת עם הזמן, והזמן זה זמן פרשת השבוע, אנחנו מנסים כל פעם לקחת איזה משהו ולעבוד איתו את עבודת הנפש בעקבות הפרשה. יש כל מיני שלבים בחיים שבהם קורים דברים בצורה טבעית, ואז יש גם השלמה. כן, כשאני משחק כדורסל עם הבן שלי בכיתה י', אז אני מבין דבר אחד או שניים על פיזיקה, גרביטציה וגיל. כן, פתאום אתה מגלה שפעם כדור שהיית מגיע אליו במהרה לוקח טיפה יותר זמן להגיע, והבחור הצעיר משיג אותך. אתה פתאום מבין, זה פשוט רואים את זה, כן, שהגוף הוא כבר מתנהג אחרת. אבל יש דברים שהם מוכתבים לנו מלמעלה. לדוגמה, טייס קרב, כמדומני, בגיל 50, הוא מפסיק טיסות. דקה לפני, יום קודם, הוא טס, הפציץ בעזה. מגיע תאריך, אדוני, להדרכה. תטיס פוגות בחצרים. אני בסדר, אני טוב, הנה הבדיקות הרפואיות שלי, שום דבר. קבענו, גיל 50. להבדיל או לא להבדיל, גיל 70 לשופטים. במיטב כושרו השיפוטי וכו', הגיע גיל 70, מוכתב מלמעלה. זה משהו קצת מתסכל, לכאורה. ואחד המקומות האלו, המתסכלים כביכול, אנחנו ננסה להבין היום מה קורה באמת בזמן הזה, זה אצלנו בפרשה. אומרת התורה, לגבי הלוויים, אנחנו בפרשה הזאת מסיימים את כל העניין של הלוויים, אחרי שבנסו היה מפקד, ובתחילת הפרשה היה איך הקדישו אותם, אז כאן שזה תיאור של המהלך של החיים שלהם. זאת אשר ללוויים, מבין 25 שנה ומעלה, יבוא לצוות צבא בעבודת אוהל מועד. כלומר, בגיל 25 הוא נכנס לחניכה. הלוי, הוא עובד 5 שנים, ואז הוא מתחנך 5 שנים, ואז בגיל, נכון, איפה אתה? יש פה תנ"ך? הוא עובד, הנה, תנ"ך שם. כן, השחור, תביא את השחור. שחור, זה קורן. זה לא קורן, זה קורן תביא. תודה, סליחה. יש פה איזה פסוק אולי שנמלט לי. אז כתוב בפרשה הקודמת, כן, מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל הבא לצבא לעבוד עבודת אוהל מועד, זה הפסוק, נכון? אז הם עובדים, רש"י כאן אומר, כתוב אחד אומר מבין 30 שנה ומעלה, וכתוב אחד אומר מבין 25, אז איך מיישבים את הדבר הזה? תשובה, הוא מגיע בגיל 25, עושה חניכה 5 שנים, ואז מגיל 30 הוא עובד, בסדר גמור, מעולה, אבל כאן יש פצצה. ומבין 50 שנה ישוב מצווה עבודה ולא יעבוד עוד. ושירת את אחיו באוהל מועד לשמור משמרת ועבודה לא יעבוד, ככה תעשה ללוויים במשמרותם. אז הפסוק הזה עצמו הוא תמוע. קודם כל הוא תמוע מצד הגיל עצמו, למה? מה קרה בגיל 50? מה יש שם? מה התורה דוקרת את הנקודה הזאת של גיל 50 שממנה ואילך הוא לא יכול לעבוד? כן, ישוב מצווה עבודה ולא יעבוד עוד, אבל הקושייה השנייה היא פסוק כ"ו. אנחנו מבינים שהוא לא עובד, אבל מצד שני מה? הוא כן עושה איזה שירות, ושירת את אחיו באוהל מועד לשמור משמרת ועבודה לא יעבוד, ככה תעשה ללוויים במשמרותם. אז הוא כן עובד איזו עבודה מסוימת שנקראת שירות, אבל הוא צריך להפסיק מאיזו עבודה אחרת. אנחנו ננסה להבין מה יש שם בגיל 50 שמוציא אותו מהסיפור ולאן הוא כן נכנס. בסדר? עכשיו, אני מבין שרובנו כאן בכיתה פחות מגיל 50, אולי כבודו יותר קרוב, אני גם הולך ומתקרב ברוך השם, רואים את זה כבר מעבר לסיבוב. אבל בכל אופן, הדבר הזה יש בו איזושהי, אנחנו מיד נראה שיש כאן איזושהי תכונה שכדאי לנסות להתחיל לאמץ אותה עוד לפני גיל 50. זה קשור, אתה תכף תראה, אנחנו, זה מופיע כאן בדף. תכף נגיע לזה. אומר הלקוט שימוני, מבין 50 שנה ישוב מצווה העבודה, אז לכאורה שומעני כל עבודה במשמע. זהו, בגיל 50, פנסיה לבית. תלמוד לומר, ולא יעבוד עוד, ושירת את אחיו באוהל מועד, מגיד שחוזר לנעילת שערים ולעבודת בני גרשון. אז הוא כן עובד. איזה עבודה הוא עושה? נעילת שערים ועבודת בני גרשון. מה עושים בני גרשון? סוחבים את מה? את היריעות, נכון? את היריעות ואת מכסה אוהל מועד. אז הוא לא מחזירים אותו לעבודת בני מררי שסוחבים את הקרשים. זה עבודה מאוד מאוד קשה, אפשר להבין למה לא. הוא גם לא עובד את עבודת בני קהת שסוחבים בכתף. הוא הולך לאיזה משהו אמצעי עבודת בני גרשון פעם אחת, והוא חוזר להיות נועל שערים. מה קשה לכם על זה? מה? א' חוזר ובית? למה לא לפתוח? אם הוא נועל, כאילו נעילת שערים דייקה ולא פתיחת שערים. כן, אז מה זה ואנחנו עדיין לא יודעים מאיזה עבודה בעיקר הוא מפסיק. כלומר, אם הוא נועל שערים, אם הוא יכול לסחוב את היריעות של המשכן, אז איזה עבודה הוא מפסיק לעשות? אומר הזוהר, שני מקומות, הוא גם מסביר קצת למה, אנחנו טיפה יכולים להתחיל קצת להבין מה חסר פה, למה זה חותך בגיל 50. העבודה המרכזית אותה הוא מפסיק היא עבודת השירה והנגינה. שזה העבודה המרכזית של הלוויים. אתם יודעים שכשאדם היה מגיע להקריב קורבן בבית המקדש, אז הלוויים היו מנגנים. והניגונים, ככה מופיע בדברי חז"ל, הניגונים היו ניגונים נפלאים מאוד. הם גם היו יודעים להתאים את הניגון לאדם שמגיע. אם היו רואים אדם שצריך ניגונים רגועים, אז היו נגיד לו ניגון רגוע, היו מסמכים את האנשים שמגיעים, מעודדים אותם. היה היכל הנגינה של הלווים היכל גבוה מאוד. בגיל 50, הלווי מפסיק לנגן וגם מפסיק לשיר. שזה, כל מי שיודע לנגן, יודע שזה גזרה קשה מאוד. זה גזרה קשה. למי ששייך לאיזה כזאת תזמורת קדושה, כן? שמנגנת במקדש, וסך הכל מה קורה בגיל 50? לחתוך אותו מהדבר הזה ולהעביר אותו, יש כאן איזה, יש פה איזה גזרה שצריך להעמיק בה, להבין אותה היטב. אז כדי להבין את זה היטב, אני רק רוצה להניח כאן הנחת עבודה, בסדר? אצל הלוויים, אתם יודעים, הלוויים הם מצווים לשיר. חלק מהשירה זה כלי נגינה, אבל הגמרא אומרת, עיקר שירה בפה. עיקר שירה בפה. כולנו כשהולכים לחתונות, אז יש תזמורת שלמה. בכל אופן, במי אנחנו מרוכזים? בזמר, למרות שלפעמים הוא לא יודע לנגן על כלום, יש לו איזה תוף מרים כזה, זה ככה עם היד. והאולי אדום נגן וירטואוזית וכל זה, בכל אופן, התזמורת, הצבע שלה, הצליל שלה, זה הצליל של הנגן, של השיחה של הזמר. אז אם לוי יודע לנגן, אבל הוא לא יודע לשיר, יש לו בעיה, הוא לא יכול גם לנגן. כי חסר לו העיקר. אם לוי יודע לשיר, הוא גם יכול לנגן, וגם בחלק מהמקרים זה הולך ביחד, כלומר... מה? אם הוא מנוע משירה, הוא גם מנוע מנגינה. תכף ננסה להבין את זה, בסדר? עכשיו, גם בחלק מהמקרים זה הולך ביחד. כלומר, רוב הכלים של הלוויים זה טוף, כמו שכתוב בזה, עדלו בטוף, בכינור, בנבל, בטופים, במחולות, נכון, איך שהולך שם בצלצלי שמע, בצלצלי תרועה. רוב הכלים מאפשרים לאדם שמנגן איתם גם לשיר במקביל. בתור מי שמנגן בחליל צהל, זה אחד החסרונות של הכלי הזה, שאתה לא יכול לשיר תוך כדי שאתה מנגן איתו. אז עם גיטרה אפשר, עם כל כלי מיתר אפשר, אתה יכול גם לשיר וכו'. אז צריך לחפש מה קורה ללוי בגיל 50 מבחינת השירה שלו. אומר הזוהר בשתי מקומות. צהליק הולך. היקרא לכנסת ישראל איתמר. זה פסוק שנאמר לכנסת ישראל. בגינדי משבחת הלקוט שבריחו בקלה משבחה, היא משבחת הקדוש ברוך הוא בקול יפה, ועל דה צהליק הולך, ולכן אומר לה, תרים את הקול. מאחר ולפנה, מכאן למדנו, כל מן דבאי לשבחה לקוט שבריחו בקלה, כל מי רוצה לשבח את הקדוש ברוך הוא בקולו, באי אלה קלה נעימותה דיערב לאחרנין דשמעין לי. הוא צריך קול נעים. שאלו פעם את החתם סופר, מי עדיף בימים נוראים? בעל תפילה עם קול יפה, או בעל תפילה ירא שמיים מרבים? גם הקודם הוא ירא שמיים, אבל בעל התפילה השני הוא יותר ירא שמיים. הוא חסיד וזה. מה אתם אומרים, הוא ענה? קול יפה. כי הוא אומר, הגדרה של בעל תפילה זה שיש לו קול יפה. זה ההגדרה של המקצוע. עכשיו אתה, הוא צריך שירא שמיים, וצריך שיהיה כל מיני תנאים, ונשוי, ובן 30 וכו', אבל הקול שלו זה מה שמעורר את הציבור לתפילה. ואם אדם הוא בעל ירא שמיים, אבל אין לו קול יפה, אז זה לא בעל תפילה. אז זה הזוהר, הוא הביא את הזוהר, החתם סופר. תחזי, בואו, ליווי דעתיין מסיטרדה, הלווים באים מהיכל הנגינה, מצד הנגינה. דכתיב, ומבין 50 ישוב מצווה העבודה, מהי טעמה? בגין דקלי נמיך, ולא יערב לאודנין כשאר חברוי. הקול שלו כבר לא אותו דבר. הוא קצת יורד. אני רוצה, ברשות רבי שמעון בר יוחאי, להוסיף על דברי הזוהר או להעמיק בו. תראו, יש כלל מאוד מעניין. שמעתם על הכל עולם עכשיו? שמעתם על המיזם הזה? זה כאילו, מה קרה לאחינו בני ישראל? מה קרה? הם גילו את התפילה בבית כנסת, זה מה שקרה. הרי מה קורה בכל שבת בבית כנסת? מה קורה בכל שבת? בלי שעושים איזה... זה מה שקורה, כולם שרים. בתפילת איזה, כולם שרים, ובלי שאתם שמים לב אפילו, ניצן, יש שתי קולות, הרבה פעמים. נכון? שימו לב, בלחד עוד תיני דעין 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 דעין, לחד עוד לקראת קלה, וחלק, כאילו, בלי ששמים לב, זה מתארגן, וזה מה שקורה כל אל שבת. אגב, ההוא שהמציא את הכל עולם הזה, הבן אדם שהיזם, זה, אתם יודעים איפה בא לו הרעיון? הוא צפה בטלוויזיה, בערוץ 2, היה באחד הערוצים, הראו את הסליחות האחרונות בכותל לפני יום כיפור, ששם יש 100,000 איש. הסליחות הספרדיות הכוונה. והוא רואה 100,000 איש, כולם שרים ביחד. אחד, כן, אדון, עשה לי, 100,000 איש שרים, ואף אחד לא מתבלבל, ואף אחד לא מזייף, ואף אחד לא זה, בוא נעשה, זה חתיכת, מה זה דבר? זה עוצמה. בוא ננסה לעשות את זה. כן. עכשיו, אתה יודע, אנחנו מגיעים כל שבת לבית הכנסת, והחזן מתחיל איזה מנגינה, וזה כבר נהיה אחרי, והציבור מכיר אותה, וכל שבת, ועושים, וזה מדהים. עכשיו, יש דבר, כלל נפלא, תשימו לב, בשירת רבים. ציבור לא מזייף. שמתם לב לזה? זה מדהים. ציבור לא מזייף. אדם יחיד, מזייף. חזן, מזייף. ציבור? למה? כי כל אחד מאיתנו בתור ציבור יודע, נגיד שיש לי קול גבוה, אז אני יודע, זה, כשהציבור עולה, יורד, אני שותק. אין לי בעיה לשתוק, יש כאלה שיכולים לבצע. אז אני בינתיים שותק, בינתיים מישהו יש לו קול נמוך, הוא ממשיך. וככה כל אחד נכנס ויוצא בקטע שהוא צריך, בלי שמישהו אומר. ובאמת, תשימו לב שציבור לא מזייף. הלוי הזה, שעכשיו הקול שלו ירד, הוא עלול לצאת מהכלל. שירת הלויים היא שירה כללית, זה לא סולו פה. כל אחד עכשיו יעשה כאן, זה לא פייטנים, פייטן לבד. זה שירת רבים, זה מקהלה של שרה. באמת, זה עוצמתי מאוד. אז האדם בגיל 50, הקול שלו, כך אומר הזוהר, קצת ירד, ולכן הוא עלול, אתה עלול לשמוע אותו כאילו בנפרד מהמקהלה, אז הוא לא יכול להיות יותר. בסדר? תראו, אנחנו קודם כל נגיד מה הוא לא, אבל אחרי זה נגיד מה הוא כן. כך אומר הזוהר. בבין 50 שנה ישוב מצווה עבודה, מה יתאמה בגין דקלי נמיך, ולא יערב לאודנין כשאר חברוי, כדין, מעברין למאי צווה עבודה, אז מוציאים אותו, דלעילה. דקיימין לנגנה לגבי העבודה, כן? ומוציאים אותו גם מהניגון, ולהיקרא שם הקדישה כדקחזי. מה? אז זה מה שהקדמתי, כי אם הוא לא יכול לשיר, הוא גם לא יכול לנגן. עיקר שירה בפה. אז היא כאילו, אם הוא מנוע מלשיר בפה, כאילו הכלי נגינה מצטרף לשירה בפה. אז אתה... אבל אתה צודק שהשאלה גם שלך וגם של אישה היא שאלה טובה. אנחנו עדיין לא מבינים, אז למה הוא לא יכול לנגן? והזוהר השני, זוהר חדש ברות, שאתם עדיין מכירים אותו מהלימודים שלכם בבקיאות, אומר, ואחי אמר, מביא כאן סיבה נוספת, ואחי אמר רבי חייא, אמר רבי יצחק, מה ידכתיב אישר ריח ניחוח להשם? אלא לקבל תלתא דרגין אילין. זה מדבר על שלוש מדרגות. אישה, זה לקבל דל ללווים, דממונים על השיר, ולארמה קלה, והוא מסיטרה דאישה, ומכוני בנעמותה בניגונה, וחדווה ושיר. כל, כשכתוב אישה, ריח ניחוח להשם, יסוד האש בנפש, זה יסוד שרוצה לבוא לידי ביטוי, שרוצה להתפרץ, זה יסוד של התלהבות. התלהבות. הלוויים, הלוויים הם דין, הלוויים באים מהמקום של ההתלהבות, מהמקום של האש, והמקום הזה הם שרים. ומגו כך, אומר הזוהר, כל זימנה דאב הסליק על הדוכן, בעוד דאי הוא גבר, בעוד שהוא בגילו הצעיר יותר, ושלהובה דאש התקיף בי, לארמה קלה בנעימות הדניגונה, אי הוא כשר לעבודה. כל עוד הוא מתלהב, אז הוא כשר לעבודה. כיוון דאיתחלה שלהובה דבחרות הדילי, משהו באש יורד, ולא יעזור. אדם בגיל 50, הוא פחות מתלהב מבגיל 25 או 30. הוא כבר ראה, מה זה? הוא כבר עמד כל הסבבים, הוא כבר היה במשכן, במקדש, בהקהל, והיה, הוא ראה הרבה דברים. הוא כבר, זה, בסדר, הוא כאילו, הוא כבר מאוד מקצועי, אבל הוא פחות מתלהב, נכון? הלווים, הלווים הם מסיטרה דדינה, ככה כתוב. משה רבנו הוא לוי, אהרון הוא כהן. איש חסד, משה... זה אש, 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 התלהבות זה אש, זה דין, זה משהו שפורץ, זה מסוד האש. וגומרין דנירה מתדעכין בגבי, והאש, כן, דועכת בו, התחלש תוקפי, וקלה שרי ליטת ברה. זה יכול להיות גם צמצום דין, אבל אש במובן כאן לא של התפשטות, אלא במובן של התלהבות, של רצון לפרוץ. וגומרין דנירה מתחין בגבי, והתחלש תוקפי, נחלש התוקף שלו, וקל השרי להתדברה, והקול שלו נהיה קול נשבר, כאילו. כדין כתיב, ולכן כתוב, ממעל 50 שנה ישו מצווה עבודה ולא יעבוד עוד, ופסול לעבודה. מכאן והלאה, ושרתתך, ועבודה לא יעבוד עוד. אז הזוהר בשתי מקומות מסביר, שהלוי הוא פסול לעבודת השירה, או בגלל שהקול שלו ירד מבחינת הטון, ועכשיו הוא קצת נפרד מהמקלה, או בגלל שמשהו בהתלהבות ירד. עכשיו, זה לא יעזור. בסדר, תלכו לחתונות ותסתכלו על המעגלים. המעגל הפנימי שרוקים, לפעמים רוקדים מהר מדי. זה 15, 25, 30, אחרון מי בזה. מעגל טיפה יותר, זה, זה. ויש את המעגל בחוץ, קוראים לזה מעגל הפינגווינים. כן, זה ככה, כן, ככה בדיוק וכל זה. וזה בסדר גמור, כאילו, יש בזה גם משהו הגיוני, אתה לא תתחיל עכשיו לרוץ כמו איזה, זה, אתה גם לבוש בבגדים של חליפה וכל זה, ככה קצת ריקודים וכל זה, אבל מה לעשות, אם כולם היו כאלה, אז החתונה הייתה נראית כזה מסכנה, נכון? יש משהו שנרגע בשנה הזאת, בגיל הזה, בשלב הזה. וכדי לשיר, צריך אש של התלהבות. אז הלוי חוזר מזה, את זה לוקחים לו. אבל מה, אבל עיקר הלימוד שלנו היום, הרי אמרנו שהוא כן חוזר לעבודה. אז לאיזה עבודה הוא חוזר? אז אמרנו, עבודה אחת הוא חוזר, הוא יכול לסחוב את העיריות. עיריות זה לא כבד מדי מצד אחד, זה יכול לסחוב אותם. אבל העבודה השנייה, שניצן כבר רמז על זה בטוב דעתו, זה מה שכתוב כאן לנעילת שערים. נעילת שערים. יש פה איזה משהו שמסתתר. באמת, המשנה אומרת, תפור רגע את המשנה, תכף נחזור לבעל שם טוב, תפור רגע את הדף, המשנה אומרת, הוא היה אומר, בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה, בין 20 לרדוף, בין 30 לכוח, בין 40 לבינה, בין 50 לעצה. מה המקור שבין 50 לעצה, אומר הברטנורה, שנאמר בלוויים, ובין 50 שנה ישוב מצווה העבודה, ולא יעבוד עוד, ושירת את אחיו. מהו השירות? שייתן להם עצה. מה ההבדל בין בינה לעצה? אומר המהר"ל, בין 50 לעצה, פירוש עצה עמוקה, שעומד על הדברים הנעלמים, וזה נקרא בין 50 לעצה. והעצה היא עמוקה, דכתיב עצה עמוקה בלביש, ידלנה. וזה נאמר על הדברים הנעלמים לגמרי, כי אף אם הבינה בין 40 מוציא דבר מתוך דבר, כמו שאמרו, איזהו נבון, המוציא דבר מתוך דבר, מכל מקום אין אותו הדבר מן הדברים הנעלמים, ודבר זה מדרגה בשכל בפני עצמו. כלומר, מי שהוא מגיע לגיל 50, הוא עובר למעמד של ייעוץ, לאחיו הלווים. אנחנו עוד לא אמרנו מה הוא יועץ להם. אנחנו תכף ננסה להבין איזה עצה הוא אמור לתת, מה, מה המיוחד, אבל הוא קודם כל עובר לאיזו פרספקטיבה של, הוא רואה את הדברים טיפה באיזשהו מכלול. יש לו ניסיון מצד אחד, יש לו גם, הוא עדיין בטוב שכלו, אמרנו בן 50, כך אומר כאן המאירי, שבן 50 לעצה, כי יש לו שתי דברים, מצד אחד יש לו ניסיון חיים, מצד שני הוא עדיין טרי, המוח שלו עדיין עובד. הוא לא אדם כבר יותר מבוגר, שכבר תהליכי החשיבה קצת נהיים יותר איטיים, הוא עדיין עובד טוב הראש, אבל יש לו גם כבר איזשהו ניסיון. מעמידים אותו, מעבירים אותו לאיזו פוזיציה שהוא יכול להעניק עצה לאחיו הלווים. מהי העצה אנחנו עדיין לא יודעים. אנחנו תכף ננסה לגלות. אבל הוא עובר למקום של עצה. עכשיו אתם יודעים, עצה טובה שווה המון. עצה טובה שווה המון. מי שיודע לתת עצה למישהו ולגלות איזו נקודה נעלמת, כן, מספרים על אחד מבעלי המוסר, נדמה לי על ירוחם, המשגיח, רבי ירוחם, המשגיח של מיר, שפעם בא אליו איזה תלמיד, שאל אותו שאלה בענייני עבודת הנפש וכו'. אז הוא אמר, תקשיב, אני מוכן לענות לך, אבל רק בטח שתשלם לי 200 שקל. אז התלמיד זה מאוד, כאילו, מה זה הדבר הזה? ממתי לוקחים כסף על עצות? אבל רבי רוחם אמר לו, אני יודע מה להגיד לך, יש לי מה להגיד לך, אני רוצה על זה כסף. זה סקרן אותו, את התלמיד הזה, אז הוא הלך והביא כסף ונתן לו. אז הוא ישב איתו, הסביר לו הכל וזה, ישב איתו בעריכות. זהו, נגמר הסיטואציה. עברו שנים, כעבור השנים התלמיד הזה בגר, התחתן וכו'. יצא לחיים, כעבור כמה שנים הוא חוזר לישיבה, אומר, רוצה לדבר עם רבי רוחם. אז הוא אומר, תקשיב, הרב, אתה לא יודע מה היה, הייתה לי איזו סיטואציה בחיים, שהייתי בה בניסיון קשה מאוד, נזכרתי בשיחה שלנו, בעצה שנתת לי אז, עזרה לי, באתי להגיד לך תודה. רבי רוחם, תקשיב, אמר לו, בואי, תראה רגע, הכנסת לו למשרד, פתח את המגירה, הוציא את הכסף, נתן לו. אמר לו, כך, אמר לו, מה זה? אתה זוכר שביקשתי ממך לשלם? אמר לו, כן. אומר, כשבאת לשאול אותי את השאלה, הבנתי שזה הסיפור שלך בחיים. ואמרתי לעצמי, איך אני אגרום לך לזכור את מה שאני אומר, לא לשכוח. אז ביקשתי ממך כסף. עכשיו, שהשתמשת בזה, קח את הכסף חזרה. עצה טובה שאדם יכול לתת לחבר שלו בזמן נתון, היא שווה המון המון. סיפר לי פעם איזה מישהו שהוא אומן, אבל הוא לא יודע מה שווי, הוא עושה את זה בתור תחביב. ופעם בא איזה מישהו שקונה כאלה דברים, והגיע לסדנה שלו, ואמר לו, טוב, כמה אתה רוצה על זה? הוא אמר לו, 2,000, כמה אתה רוצה על זה? הוא אמר לו, 4,000. אז הוא אמר לו, אתה בטוח? כן. כי הוא אמר, אולי הוא ביקש יותר מדי. הוא אומר, אפשר ללחוץ ידיים? הוא אומר לו, כן. הוא אומר, תראה, אני מבין בדברים האלו, אני אומן חובב. מה שאמרת לי 2,000 הוא שווה 20,000. מה שאמרת לי 4,000 שווה 35,000. עכשיו אני אשלם לך רק את מה שאמרת לי, ולא יותר, כי העצה שנתתי לך שווה הרבה יותר מהכסף שאני אשלם לך עכשיו, ותדע שזה השווי של הסכום של העבודות שאתה עושה, ותעשה סדן ותמכור ותראה ש... וכך היה. הוא מכר את זה ב-2,000 וב-4,000 בכאב לב. אבל אחרי זה יצא עשה תערוכה וסדנה, ומחר חלק גדול מהעבודות שלו, בסכומים שהוא אמר, הוא נתן לו עצה. אז עצה טובה שווה זהב. מה יש בגיל 50? בואו נתחיל מאור שבעת הימים, מורנו הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר שבגיל 50 יש איזו נסיעת הפכים, שזו תכונה משיחית, שכמו שהזכרנו, אדם מצד אחד הוא עדיין בסיק, הוא עדיין בכוחותיו, לא יודע, בסיק כוחותיו או בכוחותיו, אבל נכנסה לו לחיים איזה פרספקטיבה שמעניקה מתינות. ועל זה, תחזרו רגע אחורה, היה אומר הבעל שם טוב ככה. בכתר שם טוב בהוספות, פתגם הבעל שם טוב, לפיו, אצל חסידים יש שלושה דברים שהם עבירות דאורייתא, וכנגדם, תפקו את הדלת, למטה, וכנגדם שלושה דברים שהם מצוות דאורייתא. שלושת העבירות הם שטות, מי לידי שטות כזה, כן? עצבות והרגשת מעלת עצמו, גאווה. שלושת המצוות שנגדן הם פיקחות, אז פיקחות הולך כנגד שטות, נכון? שמחה זה כנגד עצבות, וזריזות במתינות זה כנגד הרגשת מעלת עצמו. מה זה זריזות במתינות? זה שאדם יודע מצד אחד לא להתבטל ולעשות, אבל לפעמים מרוב רצון לעשות, אתה טיפה מתנפח. אתה טיפה כאילו שם את עצמך במרכז. והיכולת להיות מתון בתוך תהליך הזריזות, כלומר להיות קשוב למציאות. האם המציאות נעתרת אליי? נגיד שאני עכשיו הגעתי אם, אני אתן לכם דוגמה לזרזות מתמיד. נגיד שעכשיו הגעתי לשיעור הזה, ואני כאילו מאוד חם, והכנתי, והנושא הזה חם בקרבי, ואני ככה כולי בהתלהבות וזה, ואני רוצה כבר להעביר את השיעור הזה וזה. אבל אז אני רואה, נגיד, שאתם בתור כיתה נמצאים באיזה מקום אחר, לא יודע, קרה פה איזה אירוע, או אתם עייפים, לא משנה מה. אז אם יש לי זריזות ומתינות, אני ידע להקשיב למה קורה כאן בכיתה, לכם, ולהצליח להגיד, אוקיי, אוקיי, רגע, תעצור שנייה, אולי צריך לדבר פה על נושא אחר, או אולי צריך טיפה לקצר את השיעור, או אולי צריך לתת רגע איזה זמן לכם, לטיפה לדבר ולהוציא מה שמפריע כדי שנוכל להתחבר ביחד. אבל אם אני אגיע כולי רק בזריזות, אז בעצם מה? יש פה הרגשת עצמי יותר מדי. אני לא מרגיש אתכם. אז הבעל שם טוב ידע את הסוד הזה שמתקן את הרגשת עצמו בזריזות במתינות. שזה דבר גדול מאוד. איך אדם הוא גם זריז, אבל הוא יודע גם להקשיב למציאות ולראות אולי, אולי זה לא רואה את הכושר. אולי אני אונס את המציאות, כופה אותה. כן, מרוב זריזות, מרוב התלהבות. תראו, דלגו רגע לחיי מוהר"ן, זה, כן. מיד תראה, עוד לא אמרתי את זה, אני רק מסביר את המושג, מה זה זריזות במתינות. ורבנו היה בדבר, רבנו הכוונה כאן, רבי נחמן, רבנו היה בדבר זה חידוש נפלא מאוד, כי היה זריז בתכלית הזריזות, שלא היה דוגמתו בעולם, וכל דבר שהיה צריך לעשות, אפילו בענייני עבודות גשמיות, היה עושהו בזריזות נפלא מיד דווקא, וכל שכן בעבודת השם. ואף על פי כן, היה מתון גדול, שכשראה שאינו עולה בידו, היה מתון. אם זה לא הולך, אתה יודע, אפשר מה שלא הולך בכוח, ילך בעוד יותר כוח. כן, אולי זה. הוא היה רגע עוצר, בודק. אולי אני מקדים את השעה. אולי זה לא הזמן. אולי צריך פה עוד איזה המתנה, אולי צריך עוד איזה מילה. אל תקלט עכשיו, תאנוס את המציאות. מתכונן, זריז, אבל גם קשוב. זה נשיאת הפכים. זה תכונה שמגיעה לאדם בגיל יותר מבוגר. היכולת הזאת היא להיות זריז ומתון. כמו שאמרנו, תזכור טוב, ניצן, זה יענה לשאלה שלנו בהמשך, זה מגיע כנגד הרגש עצמו. הרגשת מעלת עצמו זה שאדם מלא רק בזריזות. הוא רוצה לעשות, הוא רוצה לפעול, ממילא הוא טיפה מתנפח וגולש. זריזות ומתינות זה אני זריז, אבל אני גם מנסה להקשיב למציאות ולראות האם זה הזמן. האם הגיע העת, האם הגיע השעה. ואף על פי שכן היה מתון גדול, כשראה שאינו עולה בידו היה מתון. רק שצריכים להתגעגע ולחשוף להשם יתברך תמיד. גם בעת שאין עולה בידו, עבודת השם כראוי, הוא לבלי לייאש עצמו כלל משום דבר. עכשיו, בוא נחזור רגע ללוויים האלו, בסדר? בוא נדמיין רגע איך זה נראה. תורה צריך ללמוד בתלת ממד. נעשות רגע לדמיין איך זה נראה. יש לנו לוויים. נגיד שיש 30 לוויים במשמרת ששרים. בסדר? ואתה בן 30. ככה, 35, אתה נמצא במרכז העניינים של עם ישראל. כל יום מאות ואלפי אנשים עוברים על פניך, ואתה שר. אנשים עוברים לידך ועוצרים, ועוצרים את העיניים. וואו, איזה נגינה. ואתה עם השיר, עם הקול, ועם הכלי נגינה, אתה רואה שרואים אותך. אז לרגע אחד אתה מגביר טיפה את הקול. אתה עושה עוד איזה מרועל. אתה נותן עוד איזה קטע קישור בכלי, כדי שישימו לב. אתה טיפה מתנפח. אתה גם ככה על ציר של התלהבות. אתה גם ככה על ציר של אש. מה הגבול בין התלהבות בקדושה לבין העניין שהאדם הוא קצת יותר מדי התנפח, ובזה הרגע הוא עבר מלעבוד את הקדוש ברוך הוא ללעבוד את... כשהוא גומר את ה... את המשמרת שלו, הוא יורד ככה, מה זה, ואומר לה, חוזר הביתה, ואם אשתו אומרת לו, איך היה? אומר לה, מה אני אגיד לך? מה? היה... כל יום אני מוצלח, אבל היום הגזמתי. אילו, הוא יחכה לשמוע את ה... מספרים שפעם באה, זה בעל תפילה, פלל אצל אחד הרבס. תפילת ימים נוראים, ונגמר התפילה, הוא בא להגיד לו שנה טובה, ואז הוא אומר לו, רבי, איך היה התפילה? אז הוא אומר לו, איפה שהשתדלת יותר מדי, לא היה טוב. איפה שעשית כאילו איזה... כאן בוכים, יש בסידורים, כאן בוכים, וניסית שיבכו. תהיה אתה, תהיה פשוט, תהיה כזה. אז זה הזריזות במתינות. אומר רבינו השפת אמת, תראו איזה שפת אמת נפלא מאוד, כל השיעור היה על השפת אמת הזה. בשם אורי זקני ז"ל, בפסוק מבין 50 ישוב מצווה העבודה, אבל חוזרו לנעילת שערים. ודקדק, מה זה הלשון נעילת שערים ולא פתיחת שערים? כאילו המשמעות שהוא חוזר לאיזה משהו שצריך לנעול אותו ולא לפתוח אותו. הוא פירש, בכתיב, מה יפו פעמייך בנעלים? פעמייך או התעוררות והתלהבות ליבות בני ישראל, מלשון פעמון זהב. בנעלים הוא שזה ההתלהבות צריך שמירה ומנעול שלא יתפשט בו פסולת. מהי הפסולת?
גאווה.
גאווה. איך הבעל שם טוב אמר? הרגשת מעלת עצמו. ויש לה ללוי מה להרגיש מעלת עצמו. הוא לא טועה. הוא לוי, הוא בבית המקדש, הוא מהשרים, יש לו קול יפה, הוא יודע לנגן, אנשים מוחאים לו כפיים, אנשים עוצרים לידו, הוא מרגיש מעלת עצמו. ושבע חזקנים הוא בזה שיש להם יישוב הדעת שלא להתפשט ההתלהבות יותר מדי. במקום להגיד יישוב הדעת, מה תגידו? זריזות במתינות. אז הבן 50 הזה, שהוא מצד אחד לפני רגע היה בעצמו בלוויים, פתאום הוא רואה, קודם כל הוא רואה את עצמו, איך הוא היה בגיל 30. פתאום הוא רואה כמה הוא לא היה מדויק וכמה הוא היה קצת מתלהב. ועכשיו הוא יודע להסתכל על הלווים, ובסוף הקטע של הזמרה, לתפוס את אחד הלווים ולהגיד לו, בוא רגע, שנייה, תקשיב. אתה טיפה התנפחת. אל תשכח לפני מי אנחנו עובדים. זה לא מופע כאן. פעם באה, כשאתה שער, יותר תתבטל אל הכלל. אל תנסה לבלוט. תהיה כולך למען עם ישראל. הוא יודע לקלוט את זה. זאת העצה. זאת עצה שווה זהב. אתם מבינים איזה עצה עמוקה זאת? בין 50 לעצה, זו העצה. שבע חזקנים, ובזה שיש להם יישוב הדעת שלא להתפשט ההתלהבות יותר מדי, וזהו נעילת שערים ודברי פי חכם חן. זה הכל דברים של מי? לא. דברים של מי? של זקנו. הרגע הוא דיבר על זקנים, אז הוא אומר את זה בשם זקנו, בשם מורי זקני. ולהוסיף, עכשיו הוא מדבר את הדברים שלו, ולהוסיף באור העניין, מורי זקני, השפת אמת, גדל, הוא התייתם בגיל צעיר, והוא גדל אצל הסבא שלו, חידושי ערים. אז זהו. חידושי ערים. ולהוסיף ביום העניין, דכתיב, החיות רצו ושוב, והוא שתי בחינות. יש בחינת רצו, בחינת שוב. כן? רצו זה התלהבות, ושוב זה מתינות, התקפיה. כן? הוא שתי בחינות אלו. כן? עשייה ופרישה. כן? כתיב ישוב מצווה העבודה, וכן הלשון חוזר לנעילת שערים, שצריכים בימי הזקנה לחזור ולתקן עבודת ימים הראשונים לבררה מכל פסולת. כלומר, הלוי הזה, עכשיו שהוא הולך ומייעץ לצעירים, הוא גם רואה את עצמו. הוא פתאום רואה כמה הוא לא היה מספיק מדויק בגיל 30, ועכשיו רטרואקטיבית הוא מתקן את זה, וזה שהוא נותן עצה למישהו אחר, הוא אומר, תקשיב, אני רואה מה אני גם זהה את עצמי בך, אני הייתי באותו מקום, בוא, עכשיו צריך לעשות את זה, אני אומר לך בצורה אחרת. ממקום של גיל 50 אני רואה את זה בצורה אחרת. בפסוק הנזכר פעמייך בנהלים מול כללות ישראל, שהקטנים מתבטלים להגדולים. החוכמה היא שהלוי הצעיר לא יגיד, מה הוא מבין, הבן 50 הזה, בגלל שהוא לא שר, אז יש לו מה להגיד לי. אלא שהלוי הצעיר יגיד, יש לי כאן מה להקשיב. אומר לי כאן מישהו עצה טובה שיכולה לתת לי את התדר המדויק, איך נכון לעמוד ולשיר לפני השם יתברך. ובמעשה הנערים הוא פעמייך, התלהבות ותשוקה בחינת רצו, בנהלים, מה יפו פענייך בנהלים, הם מזקנים בחינת ושוב. ומתאספים כל מיני עבודות של בני ישראל בשמיים, ונגמר מכולם סדר העבודה הנכונה פעמייך בנהלים. אז בכוונה מוציאים את הלוי הזה לפנסיה בגיל 50, כי אם זה יהיה בגיל מאוחר מדי, אז באמת העצות שלו כבר לא יהיו, הוא לא יהיה מספיק מחובר לחיים כדי לתת עצות. ואם זה בגיל מוקדם מדי, אין לו את הפרספקטיבה, הוא עדיין בעצמו בהתלהבות. אז גיל 50, זה גיל ביניים כזה, שהוא מצד אחד מחובר עדיין לעשייה, אבל יש לו כבר מספיק פרספקטיבה כדי לתת את העצה. וכמו שאמרנו, העצה היא כמו, זה כמו תבלין לאוכל, העצה, או כמו מנגינה למילים. מה זה תבלין לאוכל? לכאורה, האוכל הוא אותו דבר גם בלי התבלינים, נכון? הכל אהבות המזל, אבל זה נותן את כל הטעם, את כל הכיוון. אז הוא יודע לתת את העצה הנכונה, ומתאספין כל מיני עבודות של בני ישראל בשמיים, ונגמר מכולם סדר עבודה נכונה פעמייך בנהלים. וזה שכתוב בפסוק, ושרת את אחיו לשמור משמרת. מה השירות שלו? שהוא עוזר לאחים הצעירים שלו לשמור על עצמם, שלא יתנפחו, שלא יותר מדי יעופו על עצמם, שלא זה, הוא מדייק אותם. זה השירות, העצה. כי הזקנים נותנים כוחם לציבור לסייע להנערים שלא יתערב פסולת בעבודתם. זה נפלא מאוד. ואני רוצה להגיד כאן איזה משהו בשבח, נגיד, הקיבוצים, אולי, ובשבח עוד מקומות, וקצת בבעייתיות בערים, לפחות במקום שבו אני נמצא. יש בערים איזה מבנה כזה, שהוא נראה לי מבנה לא טוב, שהקהילות מחולקות לפי שכבות גיל. כלומר, אתה יכול, נגיד, לעבור באדר גנים ולראות, יש קהילה, שכבת הגיל הממוצעת זה 50 עד 60, קהילה לידה 40 עד 50, קהילה לידה 30 עד 40, קהילה לידה 20, כאילו הקהילות מתמיינות לפי שכבות גיל, לפי, כאילו יש איזה, ואנחנו מפסידים בדבר הזה הרבה מאוד. מפסידים, בעיקר מפסידים את הנוכחות של הזקנים, של האנשים שיש להם ניסיון, ושיש להם איזושהי מתינות, ושיודעים להגיד איזה משהו בזה, וככה, יודעים גם להגיד איזה משהו לרב, יודעים להגיד משהו לקהילה, עם טיפה זקן לבן ושיער לבן, ושומעים את זה. הגילאיות הזאת, נגיד, בקיבוץ, אז ספר לי חבר שהוא רב של קיבוץ, הוא אומר, תראה, אני יכול להיות בבוקר, בברית מילה, בצהריים, להעביר שיעור בגדש לחבר'ה בני 50, בערב שיעור משניות לפנסיונרים של הקיבוץ בני 80, ובלילה בהזכרה למישהו שנפטר בן 95 בקיבוץ. אתם יודעים שהחבר'ה היקים בקיבוצים הם לא מתים כל כך. כי הם כל כך מסודרים, שכשמלאך המוות מגיע, אומרים לו, אתה קבעת פגישה, אם לא, אז תחזור בעוד 10 שנים. זה פשוט לא, חיים עד... נכון, זה ככה. כאילו, כל כך עסוקים, שאין לו פשוט זמן להיכנס, הם כל הזמן... אז הוא אומר, תשמע, זה מבנה שלם, כולם לומדים מכולם, והילד הזה שהוא היה איתו בבוקר, הוא מכיר את הסבא, אז הם כולם נפגשים ביחד בבית הכנסת, והוא מחלק לו סוכריות, והוא הולך להגיד, יש איזו הפריה הדדית שהיא מאוד מאוד שלמה, ומה שאין כן, לפחות מהמקום שאני מכיר, בערים, בחלוקה הגילאית הזאת, היא בעצם טעות, לדעתי. אנחנו רואים את זה כאן מהמשכן. היכולת להיות בזריזות, במתינות. מצד אחד, לרצות לעשות. אבל לעצור רגע, להקשיב, האם המציאות בשלה לזה, האם יש בשלות, זה העצה שיודע לתת אדם בן 50. וזה מה שאמרנו, בין 50 לעצה. ללכת לאדם בן 50, שייתן לך איזה עצה, ויגיד לך, אתה יודע מה, פה כדאי לך קצת להמתין. פה, אל תפספס את ההזדמנות. פה, תלך על זה, זה הוא יודע, אדם בן 50 יודע גם לזהות הנקודת העומק שקיימת אצל כל אחד מאיתנו, ולתת את העצה הנכונה, זה סוד גדול של מישהו בן 50. לפעמים צריך להיות... להפסיק להיות עסוק בעשייה עצמה, שקצת מצמצמת אותך, ולקחת צעד אחד אחורה, ולהיות עסוק בפרספקטיבה, ואז אתה יכול בעצה אחת להביא הרבה מאוד ברכה להרבה מאוד אנשים. כבר עשה לי חשק להיות בן 50. יש לי עוד 4 שנים לשם. חזקו ואמצו, אחי ורעי, נעמתם לי מאוד.